סיפור אישי, על הדבש ועל העוקץ. ברצוני לדבר על עבודה שגרתית, נחותה, מלוכלכת ובלתי נעימה, על עבודת הסטאז'ר היומיומית והקשה. כאשר הייתי מתמחה, שכבה במחלקה החולה ששעתה במחלקה כבר חודשיים וחצי. היא סבלה מאי ספיקת כליות סופנית, השמנה וכרוניק אובסטרקטיב פלמונרי דיזיס. היא הייתה מונשמת דרך טרחאוסטומיה ומוזנת דרך גסטרוסטומיה. בברידיה התגלו כמה קרישים ובנוסף התגלו כמה סיבוכים זיהומיים. באזור הסקרלי נמצא קיב גדול ועמוק שהזדהם כל הזמן עם הצואה. כוח העזר נקטע את החולה אך פחדה מלטפל בקיב. האחות החליפה את התחבושת אך לא נקטע את החולה. זה לא היה תפקיד שלה וגם לא היה לה זמן לזה, כי היא הייתה אחרית לשישה חולים. רק אחות אחת ידעה לשמור על הקיב ולמנוע את הזיהום בצואה. אינני יודעת איך היא הצליחה בזה, אולי בשבילה זה היה הדבר החשוב ביותר מבין כל התפקידים שלה, או אולי היא הייתה מי שהייתה. עבודה זאת דרשה תשומת לב מרובה לפרטי פרטים. היא הייתה אחת האחיות שלא נרתעה ממצבים לא נעימים והייתה מבורכת בגישה מעשית כאשר מדובר בפצעים, בדם ובהפרשות הגוף, מצבים שאנו בורחים מהם. יש לאחיות האלה כוח מיוחד שפוגשים רק לעתים רחוקות. אי אפשר לנסח הוראות מדויקות לגבי פרטי הטיפול שיש לתת לחולה. לכל מטפל ומטפלת הגישה האינדיבידואלית שלו או שלה. יש הבדלים בכישורים, בידע, בחושר התצפית, באמפתיה, באופי ובמגבלות האישיות. פעם עבדתי עם סטאג'רית. היא הייתה בחודש הראשון שלה במחלקה וטיפלה בחולה בן 32 שסבל מ-HIV ומשלשול בלתי פוסק. יום אחד היא סיפרה לי שיחד עם כוח העזר נקטע את החולה, החליפה את המצעים במיטתו ושטפה את הרצפה. שאלתי אותה מדוע היא עשתה את זה, הרי זה לא התפקיד שלה. היא ענתה לי שלעיתים קרובות לא מנקים את החולה ברגע שהוא מתלכלך ואז הוא שוכב בהפרשות שלו. והיא, הסטאג'רית, לא הייתה מוכנה שישכב בתוך היציאות שלו אפילו דקה אחת יותר משצריך. כך שנוסף ללימודיה להיות רופאה, לכתיבת פקודות, מכתבי שחרור ולהעביר ידע לרופא הבית, היא גם עסקה בעבודת ניקיון לטובת החולה.
הנכונות לעסוק בדברים כאלה היא ההכרה שחייבים להתחיל מלמטה. דרושה סבלנות מיוחדת לגישה זו. גוף האדם לפתיתי שלג דומה. לכן היה רצוי שמנכלי בתי חולים יהיו חייבים להתחיל בתור עובדי ניקיון בבית החולים. כך הם יבינו את נקודת מבטם של פועלים אלה. הם יבינו טוב יותר את אופיו של בית החולים, פועלו ודרישותיו. ידידה שלי למדה רפואה בהולנד, שם כל סטודנט לרפואה חייב לעבוד במחלקה במשך חודש ימים ככוח עזר. היא עבדה שבועיים בגינקולוגיה ושבועיים ברפואת ילדים. היא נקטה חולים והחליפה מצעים. כך היא למדה את חיי בית החולים מקרוב ולמדה אינטימיות בגוף האדם החיונית כל כך למטפלים בחולים. בחברה שלנו מתרחב הפער בין בעלי תואר גבוה לבין אלה ללא תואר, בין הנהלה לבין עובדים, בין מנכלי בתי חולים לבין כוח עזר. לפי העיתונות, מנכ"ל מרכז הבריאות מונטפיורי בניו יורק מרוויח $5 מיליון לשנה, ומנגד עובדת כוח עזר משתכרת $33,000. אינני מעבירה ביקורת על מנכ"ל בית החולים, כי הוא הכניס שינויים ושיפורים לבית החולים. כולנו אשמים בפערים האלה. אך כאשר האנשים שרוחצים חולים ומאכילים אותם, המבשלים ומנקים ומחליפים מצעים, מקבלים משכורת מינימלית, סולם הערכים שלנו אינו צודק. חברתי שלמדה בארצות השפלה סיפרה לי, שכאשר הייתה סטאג'רית, היא טיפלה בחולה צעיר שהועבר מהיחידה לטיפול נמרץ. בשתן של הבחור נמצאו כמה סמים. הוא היה מונשם וקיבל את המזון שלו דרך גסטרוסטומיה. היא ראתה אותו בכל בוקר, דיברה אליו ובדקה אותו. לא ביקרו אצלו ידידים או בני משפחה. הצוות לא הבין מדוע אינו מתעורר והחליטו להפחית את מינון המתדון. בהדרגה הוא התעורר. כעבור חודש הוא התחיל לדבר, ואז הוא הודע בפני חברתי כי הוא ניסה להתאבד. כעבור כמה ימים חברתי סיפרה לו שהיא מסיימת את הסטאז' שלה במחלקה. החולה התחיל לבכות, וביקש ממנה לשמור על קשר. התברר שגם כאשר היה בהשפעת תרופות ההרגעה, הוא כאילו היה ישן, הוא בכל זאת הרגיש בכל בוקר כשהיא נכנסה.
הטיפול בזולת הוא עבודת קודש. להאכיל זקנים וחולים, לנקות אותם, לחבוש את פיציהם, זה מביא אותנו לאינטימיות עם גוף הזולת שאין למעלה ממנה. כאשר אנו מבצעים פעולות אלה של אהבת הזולת, בין אם הוא זקן ועירום, ובין אם הוא עירום ובתחילת החיים, ובין אם הוא ברגע של חולשה באמצע החיים. המאמר הופיע בכתב העת Journal of the American Medical Association מיום 11 בדצמבר שנת 2013. סיום אישי של העורך. כאשר סיימתי לתרגם את המאמר, לבשתי את המעיל ויצאתי החוצה, בפעם הראשונה אחרי השלג הראשון של השנה. היה זה יום שלישי והשלג האחרון ירד בשבת. על הכבישים תערובת של שלג וקרח ופחדתי להחליק. רק חלק מבתי הספר פעלו וקראתי בוויינט שמנהלת בית ספר אחד החליקה בדרך לעבודה. פתאום ניגש אליי הרב של בית הכנסת ממול. אני מתפלל במניין שלו בערבי שבת כי התפילה אצלו מאוד נעימה ומלהיבה. הרבה שירה, אנשים צעירים רבים ולא פעם אורחים מחוץ לארץ. הרב אדם צעיר, אמריקני, והרגשתי שהוא מתלמידיו של אהרון הכהן, כפי שמוגדר בפרקי אבות, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. האם יש לך שובל? איך קוראים לזה בעברית? הוא שואל. את, עניתי לו, קצת מופתע מעצמי כי גם לי חסרות מילים רבות ברגע הנכון. כן, יש לי, עניתי לו. תביא, תביא. הבאתי לו את המעדר הגדול שלי והוא התחיל לפנות את השלג מלפני הרכב כדי שהוא אוכל לצאת. כשראיתי אותו עובד למעני, חשבתי לעצמי שיש בזה מעין צדק פיוטי. בדיוק כשסיימתי לכתוב על רופאים ומטפלים הדואגים לזולת בלב ובנפש, אני נפגש עם רב המקיים את מצוות והדרתה פני זקן כדבר מובן מאליו. חבל שלא כותבים על רבנים כאלה במקום הסיפורים על רב ראשי שיושב במעצר בגלל חשד למעשים פליליים או רב אחר שבשבילו הדת היא רק קרדום לחפור בו.